היי, אתן מאזינות לפודקאסט עולם השפע, המקום בו תגלו איך לייצר את השפע הכלכלי, הזוגי, הבריאותי, החווייתי והרגשי שאתן רוצות בחיים שלכן, בעזרת התודעה שלכן ובאופן הרמוני שמחובר לרצון הנשמתי שלכן וליקום כולו. אני דנה יעקב, מנחת הפודקאסט הזה, מורה רוחנית תודעתית, חוקרת את חוקיות היקום והתודעה כבר כמה עשורים ומלמדת רק את מה שגיליתי וחוויתי שעובד בחיי. אם אתם נשים שאפתניות שרוצות לזמן שפע וניסים מתוך כלילות ושמחה ולגלות מה עוד אפשרי עבורכן, הגעתם למקום הנכון. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא להנגיש לכן ידע רוחני עמוק בצורה פשוטה. לתת לכן את הפרקטיקה, השראה, הביטחון והבהירות שיעזרו לכן לראות דברים אחרת ולחזק את הודעת השפע כך שתוכלו לחיות חיים מלאים, מספקים, שמחים ושלבים יותר ממה שחלמתם. בואו נתחיל. אז היי לכולן, ווואו, איזה פרק יש לנו היום. אז היום אני הולכת לדבר איתכם על משהו שאני אוהבת לחשוב עליו הרבה פעמים, דווקא כשדברים לא מסתדרים לנו בחיים, דווקא כשדברים לא קורים כמו שהיינו רוצים שהם יקרו, ובמיוחד אם אתם נמצאות כרגע בתקופה כזאת, שנדמה לכם שדברים הולכים ממש 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 הפוך ממה שהייתם רוצות, אני מאמינה שהפרק הזה מאוד 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 יחזק אתכם, ויאללה, נצלול. אז בעצם הנושא של הפרק הזה, זה כשהנורא מכל קורה, איך אנחנו יכולות להפוך את הנורא מכל לטוב ביותר, או אפילו, אני אגיד את זה אחרת, כשנדמה לנו שהנורא מכל קורה, ובסוף זה מסתבר כדבר הטוב ביותר שיכל לקרות לנו. אז אם אתם עכשיו נמצאות במצב שבו אתם חוות את החיים שלכם בצורה מאוד מאוד שונה ממה שהייתם רוצות, אם עכשיו נדמה לכם שרציתם משהו וזה לא קרה, או שקרה דווקא משהו הפוך לגמרי ממה שרציתם, הפרק הזה הוא לגמרי 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 בשבילכם, ובשביל כל השאר הפרק הזה הוא מבחינתי, זו המטרה שלי כאן, יהיה ה-go-to שלכם בכל פעם שאתם נמצאות במצב כזה, כדי לחזק אתכם ולהזכיר לכם שמה שנראה כל כך גרוע יכול להיות המתנה הכי גדולה בחיים שלכם. אז יש איזשהו סיפור, משל, אני חושבת סיני עתיק או משהו בסגנון הזה, שבמש מדבר על הקונספט הזה של הבחירה שלנו האנושית לשפוט דברים שקורים לנו כטובים או רעים, שהם לאו דווקא טובים או רעים. אז בעצם הסיפור מדבר על זה, שיש איזשהו עיקר, באיזשהו כפר סיני עתיק, שמקבל במתנה סוס, והסוס הזה, כשהוא מקבל אותו במתנה, כשהחברים, החבר'ה בכפר, רואים שהוא קיבל את הסוס, הם אומרים לו, יואו, איזה דבר טוב קרה לך, קיבלת במתנה סוס, וסוס לעיקרים יכול להיות בהחלט דבר טוב. והוא אומר, לא יודע. כשאומרים לו, זה טוב, לא? הוא אומר, לא יודע, זה מה שזה. ואז כעבור כמה זמן, הבן שלו עולה על הסוס, הוא דוהר על הסוס, והסוס מפיל אותו, הבן נופל, הוא שובר את הרגל. ואז כולם בכפר כזה באים ואומרים לו, אוי, לא, זה ממש ממש רע מה שקרה לך עכשיו. והוא אומר, לא יודע. מקבל את זה ככה, כמו שזה. אוקיי. כעבור כמה זמן, פורצת מלחמה במדינה הזאת, בסין ככל הנראה, פורצת איזושהי מלחמה, ובעצם באים לגייס כל נער מגיל מסוים. ועכשיו, העיקר עצמו הוא מבוגר, אז לא מגייסים אותו, אבל בעצם באים לגייס את הבן שלו. אבל הבן שלו שבר את הרגל. והוא בעצם לא מגויס למלחמה. ואז כולם באים ואומרים לו, וואו, זה ממש ממש טוב שלא גייסו אותו למלחמה. ומה הוא אומר? לא יודע. ואני מאוד אוהבת את המשל הזה, כי המשל הזה ממש מראה לנו איך הרבה פעמים סיטואציות מסוימות בחיים יכולות להיראות לנו כמו הדבר הנורא מכל, ובסוף הן יכולות גם להתברר כדבר הטוב ביותר שקרה לנו. ועצם העובדה שאנחנו שופטות דברים כטובים או רעים, זה הרבה פעמים יכול מאוד מאוד לצמצם, או גם לצמצם כמובן את חוויית החיים שלנו, להציף בנו כל מיני פחדים בפעמים הבאות שנרצה לעשות דברים כאלה ואחרים, אבל לא רק. זה גם הרבה פעמים בעצם מוביל אותנו לחוויה של טלטלה רגשית מאוד מאוד גדולה. משהו לא טוב קרה, אני מטולטלת רגשית, אבל אם אני אסתכל על משהו שקרה כאל זה מה שקרה, ואני בוחרת לראות את זה כמשהו טוב, כאיזשהו קרש קפיצה או משהו שמוביל אותי לדבר טוב יותר, אז הרבה יותר קל לי להכיל את זה, הרבה יותר קל לי לקבל את זה, ובאופן הזה אני בעצם חיה חיים של שפע אמיתי, שפע פנימי קודם כל אמיתי. זה מה שנקרא תודעת שפע, החיוביות הזאת, שהיא לא רעילה, היא לא, אני לא מספרת על, על מה שקרה, סיפור שהוא, שהוא בעצם מוציא אותי או, או לא מחבר אותי למציאות. זה לא סיפור כזה, זה סיפור של זו המציאות, זה מה שקרה, אני יכולה לבחור לראות בזה משהו רע, ואני יכולה גם לבחור לראות בזה משהו טוב. ואם אני בוחרת לראות בדברים שקרו משהו טוב, א', קל יותר, כמובן, להכין את זה רגשית, לעבור את הדבר הזה שקרה, להתמודד עם זה בצורה טובה יותר, אבל זה גם פותח בפני אפשרויות ש, של בכלל, של חוויה הרבה יותר עשירה, מלאה ושמחה מהחיים האלה. וזה בעצם, המטרה שלי כאן זה להראות לכם שיכול להיות שכל מיני דברים בחיים שלכם, שקרו לכם, נראים לכם כאילו דברים לא טובים, ומה אם תבחרו לפתוח את ההסתכלות, לפתוח את הראייה ולהחליט שזה אולי משהו טוב. ולפתוח את הפתח לדברים טובים שקורים ושיכולים לקרות דווקא בזכות זה שאתם מחליטות שאולי זה משהו טוב. אז בעצם מה שנתן לי השראה לפרק הזה, זו חוויה שהייתה לי ממש בשבוע האחרון. חוויה מאוד מעניינת. חגגנו לדן בן הזוג שלי יום הולדת, והיינו במקום כזה ממש ממש יפה, והטבע, אנחנו בקוסטה ריקה, והאזור הקריבי של קוסטה ריקה, אזור מהמם, טבע מושלם. והיינו באיזשהו מין מלון בוטיק כזה, שהוא ממש בתוך הג'ונגל, בתוך הטבע הקסום הזה, והזמנו לו בעצם עיסוי, עיסוי זוגי, לי ולא. ואת העיסוי עשינו על הדק, שבמקום הכל כך כל כך יפה הזה, ואנחנו מאוד אוהבים עיסויים, ואנחנו מאוד אוהבים להתפנק בצורה הזו, זה גם מאוד מאוד בריא, ואיזה כיף היה לקבל עיסוי בתוך הטבע, בתוך הג'ונגל המדהים הזה. ותוך כדי שככה קיבלתי את העיסוי, התחלתי ממש להתעצבן. זה לא קורה לי בדרך כלל. עכשיו, יש לי ניסיון בעיסוי, אני גם הייתי בעצמי, טיפלתי בעיסוי בעבר, אז יש לי גם ככה איזושהי הסתכלות יותר מקצועית על זה, אבל גם בלי קשר, באמת, קיבלתי כל כך הרבה עיסויים בחיים שלי, ואני יודעת כזה להרגיש מה נכון לי יותר, מה נכון לי פחות. והעיסוי הזה היה כל מה שאני לא אוהבת, כאילו בכל רמה אפשרית שאני יכולה להסביר פחות או יותר, זה היה מאוד מאוד עדין. אם הייתי רוצה ליטופים, לא הייתי מקבלת עיסוי, אני מאוד אוהבת להרגיש את העיסוי, להרגיש שבאמת עובדים לי על השרירים, אז זה היה מאוד עדין, וזה גם לא היה עדין בצורה נעימה, מילא זה היה ליטופים, אבל זה אפילו לא היה ליטופים, זה היה לא זה ולא זה, זה בעיקר עצבן אותי. הרגשתי שמי שעשתה לי את העיסוי, היא בעצמה לא כל כך בטוחה במה שהיא עושה, וזה היה מעצבן, ובהתחלה רק אמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו, או שאני עכשיו שוכבת בשקט במשך שעה של העיסוי וסובלת, או שאני אומרת לה, די, מספיק, כאילו, תודה, אבל אני לא מעוניינת להמשיך את העיסוי הזה, שזה גם אופציה, או שאני עושה איזושהי עבודה תודעתית בזמן הזה. ובחרתי באופציה השלישית, אמרתי, אוקיי, אם אני קיבלתי, אם אני עכשיו מקבלת עיסוי כזה, משהו טוב צריך לקרות מזה. משהו חייב להיות טוב בכל החוויה המאוד מאוד לא נעימה הזאת. עכשיו, מה שכן, וכן חשוב לי לציין, עשינו את העיסוי על דק שהוא ככה ממש בתוך הג'ונגל, והיו את הקולות של הטבע, וזה היה קסום וזה היה מהמם, אז בהתחלה באמת מאוד מאוד השתדלתי כזה להתמקד בקולות של הטבע, אבל עדיין העיסוי ממש עצבן אותי. אז פשוט התחלתי ממש לדבר לעצמי, ולהגיד לעצמי, משהו טוב, משהו טוב צריך לצאת מכל החוויה המוזרה הזאת, ומה שדיברתי לתודעה הגבוהה שלי, לחלק הגבוה שנמצא אצלי בתודעה, שהוא מחובר ליקום כולו, מחובר לאלוהות, וממש דיברתי לאלוהות, לאלוהים שבתוכי, שאני ממש ממש מוסרת לחלק הזה בתודעה שלי, את כל התפיסה שלי לגבי מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון, ואני ממש מבקשת לראות ולחוות את המציאות הזאת מנקודת מבט אחרת. ומה שקרה זה שבאמת באיזשהו שלב, תוך כדי שהמשכתי לדבר בצורה הזאת לעצמי בתוכי, וממש ביקשתי לראות דברים שאני לא מצליחה לראות, לראות מעבר לתפיסה שלי כרגע, לחוות דברים אחרת, להבין דברים אחרת. התחלתי להירגע, משהו בי התחיל להירגע, הפסקתי להתמקד בכמה המסאז' הוא לא מה שרציתי, והתחלתי לפתוח את ה... פשוט המחשבות שלי פשוט התחילו להשתנות, בוא נגיד את זה ככה. המחשבות שלי התחילו להשתנות, אני לא זוכרת את כל הפרטי פרטים של המחשבות שלי, אבל לאט לאט זה לקח אותי ממש למקום שכרגע אני ממש בתוך העסק, בפיל גוד עולם השפע, אנחנו סביב השקות שקשורות לנושא של הזוגיות, אם זה זימון זוגיות חדשה שלא הייתה לנו קודם, ואם זה יצירת שפע גדול יותר בזוגיות הנוכחית הקיימת. ויש לנו שתי תוכניות בעולם השפע שמדברות על הנושאים האלה. תוכנית אחת היא ממש תוכנית שמכוונת לכל הנושא הזה של זימון זוגיות, וממש מעבירה תהליך מאוד מאוד עמוק ומרגש ומדהים של חיבור לאנרגיה הנקבית הממגנטת ויצירת סטנדרטים מדויקים יותר שמאפשרים לנו להיות פתוחות, להיות המגנט הזה לזוגיות הנשמתית המדויקת והבריאה עבורנו. שלתוכנית הזאת קוראים חיים של אהבה, ויש תוכנית נוספת סביב הנושא הזה של זוגיות, שבה אני ממש, אני, וזה גם התוכנית היחידה שבדן הוא שותף לתוכנית הזאת, כי זה ממש תוכנית שהיא מדברת למי שכבר נמצאת בזוגיות, ומה שאנחנו בעצם מעבירים שם בתוך התוכנית הזאת, זה תהליך מאוד מאוד מרגש, גם של חיבור לאנרגיה הנקבית הממגנטת, מנקודת מבט של אני כבר בתוך זוגיות, ואיך אני מביאה את המקסימום של האנרגיה העוצמתית שלי לתוך הזוגיות הזאת, כדי לראות שינויים פיזיים או חשיים בתקשורת שלי עם בן הזוג שלי, באינטימיות שלי עם בן הזוג שלי, ברמת העונג, התשוקה, החוויה עם בן הזוג שלי, ובחלומות המשותפים שאנחנו יכולים לייצר ולהגשים ביחד, וגם חלומות אישיים שלי שאני רוצה לקבל בהם יותר תמיכה. יש שם הרבה מאוד דברים בתוכנית הזאת, התוכנית הזאת נקראת אנחנו, ואנחנו ממש בתקופה כזאת של השקה של שתי התוכניות האלה. ותוך כדי העיסוי, כן, עכשיו אני מחזירה אותנו לנקודה הזאת של העיסוי, אני ככה, ממש קפצו לי כל מיני מחשבות סביב, אם הייתי יודעת מראש שזה העיסוי שאני הולכת לקבל, הייתי יודעת מראש שאני לא לקוחה לעיסוי הזה. אם הייתי יודעת מראש בדיוק בפרטי פרטים איך הולך לחוות ולראות העיסוי הזה, לא הייתי הולכת אליו, אבל מישהי אחרת, שהיא לגמרי יכולה להיות לקוחה לעיסוי כזה, מי שאוהבת עיסוי מאוד מאוד עדין, מאוד כזה רגיש, מאוד לא יודעת מה, כן? אז יכול להיות שהיא הייתה כל כך נהנית מסוג כזה של עיסוי. וזה לקח אותי למקום הזה של הלקוחות שאני מדברת אליהן בהקשר של שתי התוכניות האלה, תוכנית חיים של אהבה והתוכנית של אנחנו. לכוון ולדייק את הלקוחות המדויקות שלי שממש יכולות להתערם ברמה הגבוהה ביותר מהתוכניות האלה, שיכולות לקחת את המקסימום ובאמת לראות שינויים משמעותיים בחיים שלהם ובחיים הזוגיים שלהם מתוך התוכניות האלה. אז כל החוויה הזאת של העיסוי עזרה לי בכמה רמות לדייק את המסרים שלי ללקוחות הנשמתיות שלי. שזה בדיוק הדברים שהתעסקתי איתם באותם ימים. אני עדיין מתעסקת עם זה, אבל עכשיו כבר ממש דייקתי את המסרים. והדיוק, העוד חידודים והעוד דיוקים הגיעו בעקבות החוויה הממש מוזרה הזאת של העיסוי. עכשיו, עוד משהו מאוד מעניין שקרה. כשהסתיים העיסוי, ממש ממש קיוויתי שדן יגיד לי שהיה לו עיסוי מדהים, שלא משנה כמה אני כזה התעצבנתי קצת מהעיסוי והיה לי קצת פחות נעים, שאני אשמע ממנו שהיה לו נעים. אבל מה שהיה הכי מדהים, זה לא דבר טוב או רע בהכרח, אבל הוא אמר לי שגם הוא לא נהנה מהעיסוי. הוא גם הרגיש שבעיסוי הוא קיבל עיסוי ממישהו שהוא כנראה לא כל כך מקצועי, ואפילו הטכניקה הייתה לא ממש טכניקה, ושזה הרגיש לו גם מאוד מאוד מוזר. מה שמדהים זה ששנינו יחסית לקחנו את זה בכלילות, ואפילו צחקנו את זה ואמרנו, אמרנו כזה שטוב, זה לפחות כאילו קורה, אנחנו לוקחים אחריות על זה שבחרנו לקבל את העיסוי הזה, אנחנו לא מאשימים אף אחד, כי באמת לא שאלנו יותר מדי שאלות, פשוט כאילו יצאנו מנקודת הנחה שזה הולך להיות עיסוי מדהים, ועדיין הוא לא היה מדהים, אבל שנינו יצאנו עם כל מיני תובנות, וגם הוא יצא עם תובנות מעניינות, ועוד דבר ממש מעניין שקרה מיד אחרי העיסוי, שכשיצאנו מהדק הזה, המקום היפה הזה בתוך הג'ונגל, התחילו להסתובב סביבנו שני פרפרים, ממש זוג פרפרים יפהפיים, שפשוט הסתובבו שם סביבנו. ואני הרגשתי שזה מסר, מסר מהיקום, לקחת את התובנות שקיבלתי בזמן העיסוי וליישם אותם על כל הנושא של הזוגיות והלקוחות הנשמתיות המדויקות לי ולתוכניות שאני מוכרת עכשיו, וזה מהמם וזה מדהים, ולגמרי לקחתי את זה, ואחרי זה באמת היה לי שבוע כזה שקיבלתי בו הרבה מאוד השראה, ויצאתי עם ההשראה הזאת החוצה לעולם, ומסרים מדויקים, וזהו. עדיין לא פתחנו את התוכניות לרכישה, אבל הן ממש הולכות להיפתח בימים המאוד מאוד מאוד קרובים. בכל מקרה, אני אשתף אתכם כמובן כאן מתחת לפרק הזה בפודקאסט, איך אתם יכולות לקבל באמת את כל המידע והאינפורמציה לגבי התוכניות האלה, וזהו. אז זה לגבי זה. אני רוצה לתת לכם בעצם כמה סיפורים מהחיים שלי. האמת שהיה לי חשוב למצוא 10 סיפורים. הסיפור הראשון היה עכשיו. יש לי סיפורים קצת יותר גדולים, קצת יותר שנשמעים, לפחות יותר משמעותיים. מהחיים האישיים שלי, של דברים שבמבט ראשון נראו כמו הדבר הנורא מכל, הדבר שהכי פחדתי ממנו, הדבר שהכי לא רציתי שיקרה, ובסוף זה הסתבר כדבר הטוב ביותר שיכל לקרות לי. אני נותנת לכם את הסיפורים האלה לשם ההשראה, וגם כדי שאתם תמצאו בתוך החיים שלכם את הסיפורים האלה שלכם, שיחזקו אתכם בדיוק ברגעים האלה שנדמה לכם שהנורא מכל קורה, ושכל מה שרציתם שלא יקרה קרה עכשיו, ושיחזקו אתכם, להראות לכם שרגע, יכול להיות שזה דבר טוב, יכול להיות שאתם עוד לא יודעות, אתם עוד לא רואות את כל המציאות, יכול להיות שאתם עוד לא מבינות איזה שפע חדש ומדהים זה יכול לפתוח בפניכם, ואם רק תבחרו לראות את זה כאולי יש פה משהו טוב עבורי, אז הטוב הזה יתגלה מהר יותר. אז אני הולכת אחורה בזמן, לגיל שלי, בוא נגיד גיל 28, אם אני זוכרת נכון, שזה לפני 12 שנה. אז בגיל 28 היה לי בן זוג, היה לי בן זוג שהייתי איתו בזוגיות משהו כמו איזה שנה ומשהו, שזה היה, עד אז זו הייתה הזוגיות הארוכה ביותר שלי. והייתי בטוחה שאנחנו הולכים לכיוון מאוד מאוד רציני של חתונה, גם דיברנו על חתונה, המשפחות עדיין לא נפגשו ביניהם, אבל כמובן שאני הכרתי את המשפחה שלו, הוא הכיר את המשפחה שלי, והיינו מאוד מאוד ביחד, גרנו ביחד, ובאמת התחלתי ככה לדמיין את החיים המשותפים שלנו, זה פעם ראשונה שממש הייתי בזוגיות שהצלחתי לדמיין חיים משותפים עם בן אדם. והוא החליט להיפרד ממני. גיל 28. עכשיו, אני באותה תקופה הרגשתי שאני כבר מאוד מבוגרת, באותה תקופה, זה מצחיק אותי להסתכל על זה עכשיו, כן, אבל רוב החברות שלי כבר היו בזוגיות, הרבה מהם כבר התחתנו, היו בשלבים של חתונה, לחלקם כבר היו ילדים, ורק אני נמצאת בזוגיות, ופתאום הוא נפרד ממני, ועוד דבר שהיה מאוד קשה בזוגיות הזאת, זה שהרבה פעמים הרגשתי בתוך הזוגיות הזאת, שאני רוצה יותר ממנו, שאני יותר מתאמצת כדי לשמר את הזוגיות הזאת, מתאמצת כדי לשפר את הזוגיות הזאת, והוא, לפעמים הוא בעניין, לפעמים הוא ככה יחד איתי, מתאמץ, ולפעמים לא. היה שם המון 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 מאמץ בזוגיות הזאת, וכשהוא נפרד ממני, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה שאני צריכה להילחם על זה. ממש 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 צריכה להילחם על זה, וניסיתי להילחם על זה בהתחלה. שזה מצחיק שאני אומרת להילחם על משהו, כי אני באופן כללי היום לא מאמינה במלחמות, אני כן מאמינה באם משהו חשוב לנו, אז אנחנו צריכות לעשות הכל כדי לגרום לזה לקרות, אבל אני לא רואה בזה מלחמה. אם זה מרגיש כמו מלחמה, אז אנחנו בהתנגדות למשהו. ואז באמת הרגשתי שאני מתנגדת לבחירה שלו, לסיים את הקשר הזה, ואני חייבת לשמר את זה בכל כוח, ובכל צורה שהיא, וזה לא עבד. זה לא עבד, הוא לא, הוא ממש, הוא החליט שזהו, די נגמר, וזה שבר לי את הלב כמובן, היה לי מאוד 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 קשה לקבל את הדבר הזה שקרה שם, אבל מהר מאוד, וזה באמת, בקטע ממש, זה אולי הזוגיות שהתאוששתי ממנה הכי מהר, אפשר לקרוא לזה ככה, כי היו לי כמה, בעבר, שפרידות שלקח לי הרבה יותר זמן ככה לצאת מהם ולהתאושש מהם, ודווקא בפרידה הזאת, מצד אחד הרגישה הכי כואבת שיש, כי כל כך רציתי וכל כך נלחמתי וכל כך התאמצתי, מצד שני, כעבור משהו כמו חודש, אולי אפילו פחות, כבר הרגשתי כל כך שלמה עם הפרידה הזאת שהצלחתי, שיכולתי להמשיך הלאה, וגם מהר מאוד גם הכרתי מישהו אחר, ונכנסתי לזוגיות חדשה, שזה משהו שאי אפשר להגיד לגבי פרידות אחרות שהיו לי. ולמה? כי פתאום, כשכבר לא הייתי בתוך הזוגיות הזאת, משהו בי קצת שחרר את האחיזה, כשהבנתי שבאמת ניסיתי הכל, וניסיתי להילחם, וזה עדיין לא עבד, אז היה לי קל יותר לשחרר, וכששחררתי את הצורך שזה יעבוד, לא משנה מה, הצלחתי לראות את כל המקומות בהם הזוגיות הזאת הייתה מאוד מאוד לא בריאה עבורי. כל המקומות בהם היינו כל הזמן, גם אני וגם הוא, כל הזמן במלחמות אחד עם השנייה. תקשורת מאוד 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 לא בריאה. מריבות וויכוחים בצורה שבאמת, זאת אומרת, אפשר, מותר ואפשר, ולפעמים גם כדאי להתווכח על דברים מסוימים, חשוב שנעמוד על שלנו, אבל הדרך שבה זה התקיים בתוך הזוגיות הזאת, היא הייתה דרך שממש שימרה את הפצעים גם שלי וגם שלו. ורק כשיצאתי מהזוגיות הזאת, הצלחתי לראות את זה. כי כשהייתי בתוך זה, לא ראיתי. הייתי עיוורת ומסונברת מהסיפורים שסיפרתי לעצמי על הזוגיות, מהאהבה שהייתה בינינו, והמשיכה, והמחשבות, והציפייה, והתקווה גם, שהזוגיות הזאת תוביל למשהו יציב, וחתונה, ואולי גם משפחה, כי באותה תקופה לא, כאילו חשבתי שאולי אני גם רוצה ילדים, וכל מיני דברים שחשבתי שאני רוצה. ורק כשיצאתי מהזוגיות הזאת, באמת הסתכלתי על זה, אמרתי, רגע, אבל זה לא מה שאני באמת רוצה. ואני גם לא באמת רוצה זוגיות כזאת יותר, לעולם, 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 לא משנה כמה אהבה ומשיכה נדמה לי שהייתה שם. זה לקח לי הרבה מאוד זמן להבין את זה, אבל רק כשיצאתי מהזוגיות, הצלחתי, באמת, כאילו נפתחו לי העיניים, והצלחתי לראות את כל מה שלא היה בריא שם. ובזכות הסיום של הזוגיות הזאת, גם ידעתי לבחור אחרת. והזוגיות הבאה שהייתה לי אחרי זה, מעט מאוד זמן אחרי זה, כאילו היה לי אחרי זה עוד איזשהו קשר כזה נחמד, של איזה 3 חודשים, אבל אחרי הקשר ההוא, הקשר הבא אחרי זה, זו כבר הייתה זוגיות הרבה יותר בריאה, הרבה יותר בוגרת, הרבה יותר נכונה, עם תקשורת ברמה הרבה יותר גבוהה. זה עדיין לא היה דן, כי אני הייתי צריכה כנראה לעבור עוד כמה ככה שלבי ביניים, אבל כבר לא חזרתי אחורה. זאת אומרת, כבר לא הסכמתי בשום פנים ואופן להיות במקום שבו אני בכזה מאמץ ובכזה תסכול ובכזה חוסר תקשורת וחוסר קבלה וחוסר הבנה כמו שהיו לי באותה זוגיות. אז הפרידה באותו רגע נראתה כמו הדבר הנורא מכל. אבל מהר מאוד הבנתי שזה היה הדבר הטוב ביותר שקרה לי, שבאמת השתחררתי מאיזשהו מקום שקיבע אותי שם, שהוא היה כל כך לא בריא לי. והיום, בסדר, היום מי שככה שמעה, יודעת, אז באמת, גם אפשר לקרוא לזה היסטוריה, אבל היום אני כבר באמת מעל 7 שנים בזוגיות הכי בריאה שהייתה לי אי פעם, עם דן אהובי, שהוא גם שותף שלי בעסק, ובזכות הזוגיות שלנו, שבנינו כל כך יפה, ואנחנו כל הזמן רק מפתחים ומעצימים אותה, אני יכולה גם להוות השראה וגם לעזור לכל כך הרבה נשים שמגיעות לעולמי, להפוך את הזוגיות שלהם למשהו כל כך הרבה יותר עשיר, מפתח, מלא בשפע, אינטימי ותקשורת טובה יותר וכל הדברים שבעצם אני למדתי דווקא מתוך הניגודיות הזאת, וגם לעזור לנשים שלא נמצאות בזוגיות, לא להתפשר על מה שחשוב להן, לזהות מה לא נכון עבורן, ולהיות הרבה יותר מיושרות אנרגטית, כדי למגנט את הזוגיות הבריאה ונכונה עבורן. אז עוד סיפור, עוד סיפור, עוד סיפור, עוד סיפור טוב. אז לפני גם כמה וכמה שנים, אני הייתי מטפלת הוליסטית, אבל עבדתי גם כשכירה. זאת אומרת, אני סיימתי לימודים של טיפולים הוליסטיים, כל מיני סוגים של טיפולים הוליסטיים, מפסיכותרפיה הוליסטית, שזה באמת הפן הרגשי יותר, והרוחני יותר עם ההילינג, ועד לטיפולים שהם פיזיים, כמו שסיפרתי לכם קודם, טיפולים של עיסוי ורפלקסולוגיה, וטיפולים כאלה שקראתי להם טיפולי גוף נפש. ובמקביל תמיד הייתי שכירה לפחות עד אותו זמן, אז אני מדברת איתכם גם על איזה גיל 28-29 כזה, הייתי שכירה, עבדתי כשכירה גם במחירות, עבדתי אחרי זה כשכירה במכללה שבה למדתי הרבה מאוד שנים במכללת רידמן. אחרי זה עבדתי כשכירה בבריאות הנפש, ובאמת עבדתי עם פגועי נפש בכל מיני אזורים במרכז. ובמקביל הייתה לי קליניקה, קליניקה של טיפולים, שמבחינתי, זאת אומרת, היה לי מאוד מאוד חשוב לשמר את המקום שלי כשכירה, כי אני הבנתי, זה מה שלמדתי מההורים שלי, שזה כל הזמן שיש לי מקום, שאני יודעת בוודאות שאני מקבלת בו שכר קבוע, ובתוך השכר הקבוע גם אני מקבלת את כל התנאים, שזה פנסיה, ביטוח לאומי, כל מיני דברים כאלה, דמי עברה, אני יודעת מה, כבר, אני כבר לא זוכרת מה השכירים מקבלים, כי כבר עבר מאוד זמן מאז, אבל אני כן זוכרת ש... היה לי איזשהו קיבעון כזה במחשבות ובראש של, אוקיי, כאילו, אני נהנית להיות שכירה, אני נהנית להיות עצמאית, אני רוצה להיות עצמאית, אבל אני חייבת לשמור על איזושהי משרה כשכירה, כי זה מה שבעצם ייתן לי את התנאים ואת השקט ואת הביטחון ואת היציבות, שאני מאוד 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 צריכה שיהיו לי. ושוב, זה כמובן ישב על חינוך שקיבלתי, ואני מניחה שחלקכם מאוד 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 הזדהו עם הצורך הזה לשמור על משהו קבוע ויציב. ואז מה שקרה, זה שהחלטתי, אחרי באמת כמה שנים שעבדתי בבריאות הנפש, החלטתי לחפש עבודה חדשה, כי כיוונתי שמגיע לי יותר. השכר שקיבלתי שם היה יחסית מאוד 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 נמוך, יחסית באמת לזמן שהשקעתי ולאנרגיה, ולזה שבאמת נתתי כל כך הרבה, והרגשתי שיש שם משהו שהוא לא מאוזן, שהתמורה שאני מקבלת היא מאוד 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 נמוכה, וחיפשתי מקום עבודה אחר כשכירה, שהוא כן איכשהו קשור לתחום שלי. ואז נתקלתי בספא שמציע למטפלים בעיסוי, לעבוד שם כשכירים. עכשיו, מי שככה מכירה את עולם הטיפולים וטיפולים והעיסוי וכל הספיים למיניהם, בדרך כלל, ברוב המקרים בישראל, אולי אפילו ב-90% מהספא בישראל, מעסיקים פרילנסרים. זאת אומרת שמעסיקים אנשים שהם עצמאים, שהם לא שכירים, ומשלמים להם בעצם פר שעות, פר טיפול, אבל כעצמאים. זה אומר ש... ברוב המקומות, באמת, צריך לפתוח תיק, כמובן, במס הכנסה. לי כבר היה תיק, כן, עבדתי כעצמאית, אבל זה היה כזה כעל הדרך. צריך לפתוח תיק במס הכנסה ולשלם לבד, כי זה מה שקורה עם עצמאים, את כל מה שאנחנו מחויבים לשלם למדינה, אם זה מיסים, אם זה ביטוח לאומי, ואם זה, מה עוד, אני כבר לא זוכרת, פנסיה וכל הדברים האלה. ומצאתי ספא. שבעצם יכול להעסיק אותי כשכירה, וממש ממש שמחתי, קפצתי על ההזדמנות, והתחלתי לעבוד שם, וגם השכר שם היה ממש נחמד, יחסית באמת למקומות אחרים, אז גם קיבלתי את התנאים שרציתי לקבל כשכירה, וגם קיבלתי את השכר, ושוב, עדיין הייתה לי במקביל הקליניקה שלי בבית, שהייתי מטפלת שם ככה בשעות שבין לבין, ובימים שבהם לא עבדתי בספא. כעבור 3 חודשים, מאז שהתחלתי לעבוד בספא, קרה הנורא מכל מבחינתי. קבעו לי שיחה, והמנהלת שלי בספא אמרה, תראי, אנחנו משנים את המדיניות שלנו, זה הספא באיזשהו מלון, והמלון פשוט החליט שהוא יותר לא מעסיק מטפלים כשכירים, ולכן כל מי שאין לו ותק, זאת אומרת ותק זה היה כל מי שעבד שם מעל לשנתיים, אם אני זוכרת נכון, אז כל מי שאין לו ותק, כי מי שהיה לו ותק כאילו אי אפשר היה לגעת בו, כל מי שאין לו ותק, אנחנו בעצם משחררים אתכם מעבודה כשכירים, אז אתם יכולים לבחור כמובן מה נכון לכם, אתם רוצים שאנחנו נפטר אתכם, אתם רוצים להתפטר בעצמכם, ובמידה ואתם רוצים להמשיך לעבוד כאן, אתם יכולים להמשיך לעבוד כאן כעצמאים, זאת אומרת כפרילנסרים. עכשיו שאני שמעתי את הדבר הזה, אמרתי אוי ואבוי, הרי מלכתחילה בחרתי לעבוד שם כדי להיות שכירה, כדי לקבל את התנאים של השכירה, נכון? זה בדיוק מה שרציתי. ופתאום אני מקבלת כזאת הודעה 3 חודשים אחרי, שכבר באמת התחברתי למקום והתחברתי לאנשים ולאווירה ולטיפולים, וכבר הייתי כבר חלק מזה, ופתאום אני צריכה לחשב מסלול מחדש, ואוי ואבוי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. אני זוכרת באותו זמן, היה לי גם בן זוג, בן זוג אחר, זה היה בדיוק הזוגיות ביניים, בין הזוגיות הקודמת שסיפרתי עליה, לזוגיות הנוכחית שלי היום, דן. גם זוגיות מאוד רצינית, יחסית ארוכה, גרנו ביחד, כן, בשלב הזה כבר הייתי רצינית בקשרים שלי. והוא היה ראש כמוני, כן? שחשוב לעבוד כסחירים ולקבל את התנאים, ושיתפתי אותו, והוא התחיל להילחץ, אני לא יודעת מי יותר נלחץ, אני הוא, וכאילו באמת לא ידעתי מה לעשות, והוא לא ממש עזר לי, כי עם הפחדים שלו והלחצות שלו, ובסוף משהו בי אמר לי, לכי על זה. פשוט לכי על להיות 100% עצמאית, גם אם זה מפחיד אותך, תתמודדי עם זה, אולי יצא מזה משהו טוב. אז ישר התקשרתי לרואה חשבון שהיה לי אז, אמרתי לו, טוב, תראה, מה קורה אם אני עכשיו הופכת להיות 100% עצמאית, מה זה מצריך ממני, מה פה, מה שם. והוא התחיל להגיד לי, כן, תראי, אז עכשיו, מעכשיו את תצטרכי להתחיל לשלם כל מיני דברים שלא שילמתי להם קודם, כי המקום עבודה, כמובן, שילם לי על הדברים האלה. וכאילו, אין לי מצד אחד כל מיני תנאים, מצד שני, אני לא מחויבת לשום דבר ולאף אחד. וזה בעצם פותח איזשהו פתח שדרבן אותי, תכלס, כאילו, אני אגיד לכם מה קרה בסופו של דבר, כן? החלטתי ללכת על זה, וזה דרבן אותי להגדיל את הקליניקה שלי בבית, להכניס יותר כסף, להגדיל מחירות, להגדיל בעצם את כמות הלקוחות שלי. וזה הדבר הכי טוב שקרה לי. מי שיודעת, יש לי היום עסק, שנקרא פיל גוד עולם השפע, זה עסק שונה מה שהיה לי אז, וזה עסק שהוא מצליח יותר מכל הדמיונות והחלומות הכי פורים שהיו לי באותה תקופה, כן? לפני 12, 11, 10 שנים, לא זוכר כמה זמן. וזה מטורף. הוא לא היה קורה, הוא לא היה מתקיים, הוא לא היה מתגשם, אם הייתי באותה תודעה של שכירה, וזה הצריך ממני לשנות תודעה. ממצב של תודעה של שכירה, שהיא גם כזה, עושה כזה על הדרך טיפולים עצמאיים, לתודעה של 100% עצמאית. ומהר מאוד, אחרי שהתגברתי על כל הפחדים, ובאמת עשיתי את כל המעבר לעצמאית, ואחרי איזה חודש שכבר שילמתי את מה שהייתי צריכה לשלם, וראיתי שהשד לא כזה נורא, התחלתי ממש ליהנות מזה. כי התחלתי לגלות חופש מהו, חופש אמיתי. עכשיו, זה עדיין לא היה אותו חופש שיש לי היום, כי עדיין, כן, הייתי צריכה להתחשב במקום עבודה שסיפק לי עבודה, אבל לא באותה מידה, כמו להיות שכירה ולהיות כמו צמודה ומחויבת למקום העבודה. זאת אומרת, זה סוג שונה של מחויבות. זה מחויבות של אני יודעת שאם אני עכשיו לא יעבוד איתם בצורה טובה, או הם סוג של לקוחות שלי מקום העבודה, כן? אני מספקת להם שירות והם מספקים לי טיפולים וכסף. אז ידעתי שאני כן צריכה להיות איתם ככה בסדר והכל, וכן להתחשב בבקשות ובצרכים שלהם, אבל היה לי הרבה יותר חופש לבוא מראש ולהגיד, תראו, אני יוצאת לחופשה בתאריכים כאלה וכאלה, זה מה שאני מוכנה לתת, זה מה שלא, מתאים לכם, לא מתאים לכם, אחלה מגניב. וזהו, וכאילו, אפשר להגיד שהחיים שלי השתנו מאז, הבנתי מה זה להיות עצמאית, הבנתי מה זה להרגיש חופש אמיתי, כן, יש עם זה כמובן חסרונות אחרים ודאגות אחרות, אי אפשר באמת לדעת באופן חד משמעי, אפשר ככה לכוון לכל מיני הכנסות קבועות כאלה ואחרות, אבל אז כמובן שאז שהיו לי רק טיפולים ולא היו לי עוד כל מיני מקורות הכנסה אחרים סביב העסק, אז באמת היה הרבה יותר פחד וחשש סביב מה יקרה אם לא היו לי מספיק לקוחות וכו' וכו', אבל איכשהו תמיד היו לי מספיק לקוחות, ואיכשהו העסק שלי גדל והתפתח, ולאט לאט עזבתי לגמרי את העבודה בספא, זאת אומרת את הצורך להיעזר בטיפולים שקיבלתי בספא, והקליניקה שלי פשוט התמלאה, והפכתי את העסק שלי ל-100% הקליניקה שלי, וזה גם מה שנתן לי את הכוח, את האומץ, לצאת החוצה עם העסק הנוכחי שלי, פיל גוד עולם השפע, שבאמת שבר כל תקרת הכנסות שהיו לי עד אז. אז כן, חד משמעית, באותו רגע זה היה נראה כמו הדבר הנורא מכל. היום אני מסתכלת על זה כדבר הטוב ביותר שקרה לי באותה תקופה, ובכלל בהתפתחות האישית והמקצועית שלי. אוקיי, עוד סיפור, עוד סיפור, עוד סיפור, יפה. אני נשארת איתכם על הקו הזה של העסק. זה סיפור קצר, כי תכלס אין לי הרבה מה להגיד עליו, ואני כן יכולה להגיד כזה דבר. כשכבר הייתה לי קליניקה משלי, וכבר כמעט ולא עבדתי בספא וכאלה, כבר לאט לאט באמת שחררתי את כל המקומות האחרים שכביכול סיפקו לי פרנסה, כי ראיתי שאני מצליחה לבד. הייתי על תקן עוסק פטור. בסדר? מי שלא יודעת, עוסק פטור זה עד תקרת הכנסה מסוימת בשנה. ומאוד היה לי נוח להיות במקום הזה, כי עוד פעם, לא היה לי בתודעה את המחשבה הזאת של אני רוצה לגדול ואני לא רוצה שיהיה שום דבר שיצור אותי לגדול וכו' וכו'. הייתה לי את המחשבה של איזה יופי, אני עושה מספיק כסף כדי להחזיק את עצמי, כדי לפרנס את עצמי, אני בסדר. ובאמת כל הזמן ראיתי שככה חודש אחרי חודש אחרי חודש אני מגיעה ממש לתקרה הזאת של ההכנסה של העוסק פטור. בזמנו אני חושבת שהתקרה הייתה 8,000 שקל בחודש או משהו כזה, ולי זה הספיק, כי אני גם ככה לא ראיתי סכומים גדולים מעבר לזה באותה תקופה בחיי, והייתי בת בערך 30. זה לא העולם שלנו היום, שאני רואה שכל האינסטגרם פייסבוק מפוצץ באנשים שעושים 6 ספרות בחודש, ובני 20 או אפילו פחות מזה שמגיעים לכאלה כמויות, כי בכל זאת אנחנו מדברות גם על עולם המדיה החברתית שהוא היה מאוד בהתחלה שלו. כן, כבר אנשים שיווקו, בעיקר בפייסבוק, זה לא, האינסטגרם לא היה חזק כמו שהוא היום. וזה היה כזה סוג של ההתחלה של הדבר הזה. אז עדיין לא ראיתי הרבה אנשים, ובמיוחד לא אנשים מהתחום שלי, שזה התחום הבאמת יותר רוחני, יותר הוליסטי, שעושים כאלה סכומים. אז מבחינתי, להיות עוסק פטור, שכל הזמן מגיע לתקרה של העוסק הפטור, של ה-8,000 שקל בחודש, זה סבבה. וחס וחלילה שאני לא אעבור להיות עוסק מורשה. עכשיו, מה זה אומר מבחינת רמת הכנסה והתנאים? אם אני בעצם עוברת לתקרה של עוסק מורשה, א', כבר אין לי תקרת זכוכית. אני יכולה להכניס יותר, כמה כסף שאני רוצה, והתנאים שלי הם אותם תנאים, זה פחות או יותר. יש גם עניין של חברה בעם, אבל זה כבר סיפור אחר. אני כמובן לא מדברת איתכם מתוך, אין לי איזה ידע מאוד מאוד גדול במיסים ודברים כאלה, אבל אני כן יודעת מתוך הניסיון שלי, שאני כבר באמת הרבה מאוד שנים יש לי עסק משלי. ומה שנורא הפחיד אותי זה שאם אני יעבור להיות עוסק מורשה, אני אצטרך לשלם בנוסף למיסים הרגילים, שאני משלמת גם כמובן הרבה יותר מיסים למדינה, כי ככל שההכנסה גבוהה יותר, ככה גם המיסוי גבוה יותר, ושאני אצטרך לשלם מע"מ. שמע"מ זה עוד איזושהי תוספת לכל בעצם, על כל חשבונית קבלה שאני מביאה לרואה חשבון שלי, שאני בעצם מציגה למדינה, אני גם משלמת 17% מע"מ בנוסף, למה שקיבלתי. אז בנוסף כאילו למיסים. וזה משהו מאוד 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 הפחיד אותי. כן, יש את הצד השני שגם מזדקים על מע"מ, אם אנחנו מדברות על כל מיני הוצאות שיש לי על העסק, שעל זה כן מזדקים בסוף שנת המס, אבל זה משהו שמאוד מאוד הרתיע אותי, למרות שכביכול אמורים להזדקות על המע"מ, זה משהו מאוד הרתיע אותי שעכשיו אני אצטרך לשלם יותר כסף למדינה, ו... תקופה מאוד ארוכה, אני מדברת איתכם על לדעתי אולי אפילו איזה 3 שנים, אני הייתי כל 3 שנים על אותה תקרת הכנסות, רק כי פחדתי לעבור אותה. וכל פעם ש... עכשיו, איך בעצם הייתה לי שליטה על זה? כי יש לנו שליטה על הדברים האלה, תודעה שלנו היא שולטת בנו, יופי. כל פעם שהייתי מתקרבת לתקרה הזאת, משהו בי אמר, די מספיק, זהו, לא צריכה יותר מזה, תודה רבה על מה שיש, לא צריכה יותר מזה, די מספיק. זה הכי כאילו לא שפע, כן? ובאמת היה לי די מספיק, כל פעם, לא עברתי את התקרת הכנסה הזאת, גם לא ניסיתי לחשוב על דברים, על דרכים לייצר הרבה יותר כסף שמעבר לקליניקה שלי ולטיפולים שעשיתי אז. אז כל פעם כאילו הייתי מגיעה, וגם הטיפולים שלי אז לא, המחירים שלהם לא היו כל כך גבוהים, אז כל פעם גם כשהקליניקה שלי הייתה מלאה, זה היה כזה בדיוק בשביל להגיע לתקרה הזאת. ו... עד שבאמת נפתחו לעיניים, אמרתי, רגע, אני רוצה. אני רוצה לעשות יותר כסף. אני רוצה לעשות 5 ספרות בחודש לפחות. כאילו, אני רוצה לעשות יותר כסף. ואני יודעת שאם אני עכשיו עוברת את התקרה הזאת, ואני הופכת לעוסק מורשה, אני אשלם יותר מיסים, אבל אני גם אעשה יותר כסף. ואם כבר אני צריכה לשלם יותר מיסים למדינה, אז לפחות שזה יהיה לי משתלם. אז איך אני עושה את זה? וברגע שבאמת בחרתי לא רק לעבור לסטטוס של העוסק המורשה, אלא לעבור לסטטוס ושזה יצדיק את זה, הייתה לי קפיצה משמעותית בהכנסות. אוקיי? הכפלתי. פשוט הכפלתי את ההכנסות שלי בכמה חודשים בודדים. בסדר? שוב, ברמת הכנסות שהייתה לי אז, זה אולי היום, כאילו, שאני חושבת על זה, זה לא נשמע לי כזה הרבה, אבל בשביל מישהו לא, 3 שנים הכניסה 8,000 שקל בחודש, ופתאום הקפיצה את זה ל-16,000 שקל, ו-18,000 שקל, ו-20,000 שקל, אז כן, אז בשבילי זה היה, וואו, זה היה מטורף. אז כן, אז זה מצד אחד הדבר שהכי הפחיד אותי, וכביכול המעבר לעוסק מורשה, זה היה מעבר שבאותו רגע הרגיש לי, אוי ואבוי, מה אני הולכת לעשות עכשיו עם כל המיסים שאני צריכה לשלם. ומצד שני, זה פתח לי את התודעה, זה אפשר לי להכניס הרבה יותר כסף, ופתאום כבר לא הייתה תקרת זכוכית. כבר לא היה משהו שאני צריכה להיזהר ממנו לא להרוויח יותר מדי, אלא להפך. אני יכולה להכניס כמה שיותר כסף, וגם אם אני עכשיו משלמת מיסים, לא נורא, זה עדיין משתלם לי. שזה מדהים. מה עוד? עוד סיפור. יש לי עוד כמה. אז בהקשר של עסק, אני מספרת עוד שני סיפורים בהקשר של עסק, ואחר כך אנחנו נדבר על דברים אחרים. בהקשר של עסק, היה לי רואה חשבון שעבדתי איתו במשך, אני חושבת איזה 4 שנים, אולי אפילו יותר, הרבה זמן. וזה הרואה חשבון שהגעתי אליו דרך המלצות, ככה מישהו מהמשפחה שהמליץ עליו, בעיקר כי הוא היה זול. אני בכוונה משתמשת במילה זול, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אבל זה הרגיש לי מאוד מאוד משתלם. כאילו לא ראיתי סיבה למה שרואה חשבון, למה שאני צריך לשלם הרבה מדי כסף לרואה חשבון, ואני התחלתי איתו כשהייתי עוסק פטור, אז בסך הכל הוא צריך לעשות לי דוח שנתי פעם בשנה, אין סיבה עכשיו לשלם לו יותר מדי, אז איזה כיף שהוא זול. ובאמת הייתי איתו כמה שנים טובות, ועשיתי איתו כמובן גם את המעבר לעוסק מורשה, וזה גם אומר הרבה יותר התעסקות גם שלו מבחינת מיסוי, ושלי לשלוח לו כל מיני חשבוניות וכל מה שצריך. ובמשך שנתיים, לקח לי זמן לקלוט את זה, כן? במשך שנתיים, אני כל כמה חודשים הייתי מקבלת איזושהי הודעה מרשות המסים או מביטוח לאומי, שאני חייבת להם כסף. והרבה כסף, בסדר? כל פעם זה היה כזה, אני קוראת לזה מכה. מכה של מעל 10,000 שקל, של 15,000 שקל. היה לי גם איזה פעם אחת, איזה 20,000 שקל, כאילו. וכל פעם שזה היה קורה, הייתי מתקשרת לרואה חשבון שלי ושואלת אותו, מה זה? אנחנו כאילו לא, אני לא משלמת מקדמות, כאילו אתה לא דואג לי לדברים האלה. אז הוא אומר, כן, את משלמת, אבל כנראה שהייתה לך קפיצה מאוד גדולה בהכנסות, וזה לא עודכן, כי אז פשוט ככה זה. ואמרתי לו, כן, אבל לי מאוד חשוב שתהיה לי יציבות, שיהיה לי ביטחון, שגם אם עכשיו אני גדלה בעסק ואני מכניסה הרבה יותר כסף, להתקן את המקדמות מראש, אני לא רוצה לקבל הודעות משום מקום, שפתאום על כל מיני סכומי כסף שהכי לא צפיתי לשלם, וגם בדרך כלל שמקבלים את ההודעות האלה, זה לא סתם לשלם עכשיו סכום גדול של כסף, זה סכום שהוא גם גורר איתו ריביות, כי כביכול שילמתי אותו בזמן, וזה גם סכום שהוא לא מוכר לי, אם משלמים מראש במקדמות, זה גם מוכר בחלקו גם לצורכי מס, לא משנה, בקיצור, זה יוצא שאני מפסידה הרבה מאוד כסף, ואני גם יצא שהייתי כל הזמן כזה בלחץ של מאיפה תבוא המכה הבאה. ובכל פעם, הרואה חשבון היה עונה לי בצורה מאוד כביכול רציונלית, תראי, זה ככה זה. ככה הוא אמר לי, ככה זה. את גדלת בעסק, אז עכשיו את צריכה לשלם יותר. ובכל פעם שביקשתי ממנו שנצפה את הדברים האלה מראש, ושאני אשלם יותר מקדמות, הוא אמר לי, לא, אנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים, אבל עדיין, אם יש גדילה, ומעדכנים, וככה זה. והתשובות שלו לא סיפקו אותי מצד אחד, אבל מצד שני, נורא 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 פחדתי לעזוב אותו ולעבור לרואה חשבון אחר, שכנראה יעבוד אותו דבר, ואני פשוט אשלם לו יותר כסף, פשוט פחדתי. ואחרי שנתיים של כל מיני חוויות כאלה, הגעתי לאיזושהי רמה שגם, שוב, קיבלתי איזו הודעה על סכום הכי לא צפוי מאוד מאוד גדול, ואני זוכרת את הרגע הזה שישבתי ברכב, ואוי ואבוי, נורא מכל קרה, ואני בוכה, ממש דמעות, ואני אומרת לעצמי, אני לא מוכנה לזה יותר, enough is enough. וזה גם, קיבלתי הודעה על סכום מאוד גדול של כסף שהייתי כביכול חייבת למדינה, בדיוק בתקופה שהיו לי מלא הוצאות. זו הייתה תקופה שהיו מלא הוצאות, רכשנו דירה חדשה, היו המון המון הוצאות סביב הדירה החדשה, והוצאות גדולות, ואני ממש בניתי על זה שלפחות בתחומים אחרים לא היו לי הוצאות גדולות, והעסק כמובן גם הכניס כסף, ושזה איכשהו מתאזן. ואז שקיבלתי את ההודעה על הצפויה הזאת, הבנתי שיש מצב שאני הולכת להיכנס למינוס, שזה מבחינתי היה נורא מכל, וישבתי באוטו, ואני כולי מבואסת ולחוצה וכועסת על זה שזה שוב קרה. אמרתי, די, enough is enough, לא נעים, אבל לא מעניין אותי כבר. לא מעניין אותי, אני עוזבת את הרואה חשבון הזה, ואני מוצאת מישהו באמת טוב, שאני מקבלת עליו כמה המלצות שאני צריכה. ומהר מאוד מצאתי את הרואה חשבון הנוכחי שלי, ואני איתו כבר מעל לשנה. לא רק שאני לא מקבלת הודעות על חיובים לא צפויים, הוא כל כך משקיע ומשתדל לעשות הכל כדי לאפשר לי להרוויח כמה שיותר. זאת אומרת, כן, מן הסתם, הכל מאוד חוקי, ואני משלמת את המיסים בזמן, והכל, להפך, אני גם משלמת מקדמות, אז אני משלמת עוד מראש. אבל לעשות את זה בצורה כזו, שבאמת להנפיק את המקסימום מכל ההוצאות שלי, מכל ההתנהלות העסקית שלי, כדי שאני לא אשלם שקל יותר ממה שאני אמורה לשלם, ואני גם אקבל החזרים על כל דבר שאני יכולה לקבל עליו החזר. ובשנה ומשהו האחרונות, אז כמו שאמרתי, גם יש לי הרבה יותר שקט, לא קיבלתי שום הוצאות לא צפויות או מיסים לא צפויים שאני צריכה לשלם, ולהפך, אפילו קיבלתי החזרים מהמדינה על כל מיני דברים שלא לא דווחו קודם עם עורך חשבון הקודם שלי. אז כן, אז באותו רגע זה היה נראה כמו הדבר הנורא מכל, אבל זה אפשר לי לעשות שינוי מבחינת העבודה שלי עם רואה חשבון בעסק שלי, והשינוי הזה הוא היה הדבר המבורך ביותר שיכולתי לקבל, וזה נותן לי כל כך הרבה שקט כלכלי, והרבה יותר קל לי לנהל את העסק בצורה הזו. אז זה לגבי זה. סיפור נוסף. אז בסיפור נוסף, בוא נדבר שנייה על הקורונה. בסדר? 2020, שנת 2020, אני הייתי עדיין עם קליניקה של טיפולים, הייתי מאוד רחוקה מהעסק אונליין שיש לי היום, והגיע קורונה, סגר ראשון, כל הטיפולים שלי מתבטלים. סגר, לא יכולה לטפל יותר. עכשיו רוב הכסף שלי נכנס מהקליניקה. מה אני עושה? אני לא יודעת, התחלתי לקבל מענקים מהמדינה, בסדר? זה איכשהו ככה הציל אותי קצת, ההורים שלי גם קצת עזרו לי עם כסף, לפחות בהתחלה. אבל הייתי בלחץ מטורף. מה אני עושה? כל מה שהכרתי השתנה, כל החיים שלי משתנים עכשיו, יש סגרים, אנשים לא יכולים לצאת מהבית. כל דבר שתכננתי לעשות כדי, זאת אומרת, שהכניס לי כסף, כבר לא יכול להכניס לי כסף. ואני יודעת שאני לא היחידה שיש לסיפור כזה, אבל זה חד משמעית עסקית הדבר הטוב ביותר שקרה לי. כי כשזה קרה, התחלתי לעלות הילוך בעסק הנוכחי שלי, בפיל גוד עולם השפע. אני פתחתי את פיל גוד עולם השפע, ממש איזה, אפשר להגיד, חצי שנה לפני שהתחילה הקורונה, והוא היה ממש בחיתולים שלו, הוא כלל בעיקר אימונים אישיים, זאת אומרת, פגישות אישיות, ליווי אישי, שנשים היו מגיעות אליי הביתה. סגרים, הן כבר לא יכולות להגיע אליי הביתה, אז מי שהסכימה, לא כולם הסכימו, כי היו כאלה שהיו חייבות שזה יהיה פיזי, ואם זה פיזי אז זה לא נחשב, לא יודעת מה. מי שהסכימה, התחלתי לעשות איתה בעצם פגישות בזום, אז זה ככה טיפה תחזק אותי באותה תקופה, ובמקביל, פתאום התפנה לי מלא זמן, וגם ככה לא היה, כאילו לא נכנס לי הכסף, אז כאילו אמרתי, טוב, אין לי מה להפסיד. התחלתי לעשות הרבה יותר הדרכות אונליין, הרבה יותר לייבים. יצרתי בתקופה ההיא שני קורסים דיגיטליים שלמים. התחלתי למכור אותם. גיליתי שאני יכולה לעשות כסף מהאונליין. אני לא צריכה להיות פיזית נוכחת בפגישות. אני לא צריכה להיות, לראות אנשים פיזית כדי לעשות כסף. אני יכולה גם לעזור להרבה יותר אנשים דרך קורסים, דרך הדרכות אונליין. אני יכולה להגיע להרבה יותר אנשים. אני יכולה להפיץ את הידע שלי הלאה. זה לא חייב להיות רק אימונים אישיים, כן? באותו זמן קראתי לזה אימונים אישיים, היום זה כבר, זה לא זה. היום אני עושה פגישות אישיות עם נשים שבאמת רוצות לקפוץ תודעתית, רוחנית, אנרגטית, בשפע, בחיים שלהם, בזוגיות, בכסף, בהצלחה עסקית, בכל דבר, ואני עושה את זה דרך הזום, ואני קוראת לזה ליווי אישי, זה כבר לא אימון, כי אני משתמשת בכל כך הרבה כלים שהם לאו דווקא אימונים בתוך הפגישות האלה, אבל אז זה מה שהיה. ובזכות הסגרים, ובזכות המכה הזאת שקרתה, כן? ואני לא אומרת שהקורונה זה היה דבר טוב לכולם, וכן, יש הרבה מאוד אנשים שחלו, יש כאלה שנפטרו מהקורונה, וזה באמת נוראי. אבל מבחינתי, כמה שהסגרים האלה צמצמו אותי, או לפחות הרגישו לי כמו, כאילו סוגרים אותי, וזה היה מבחינתי הנורא מכל, ואני הבן אדם שהכי כזה אוהב טבע, ולצאת החוצה לעולם, ולעשות דברים, זה אפשר לי להקפיץ את העסק שלי ולהוביל אותו גם להכנסות הרבה יותר גבוהות מקורסים אונליין, ולהפוך אותו לעסק שהוא אונליין. עכשיו, דבר נוסף מעניין שקרה לי עם כל הסגרים של הקורונה. הסגרים האלה גרמו לי להבין מה אני לא מוכנה יותר. אני לא מוכנה יותר שיסגרו אותי במקום סגור. וזה עוד יותר חיזק אצלי את ההבנה שאני צריכה לטייל. אני צריכה טבע, ואני צריכה עולם, ואני צריכה לראות עולם, והטיולים בעולם ובארץ ובעולם עושים לי את זה ברמות אחרות, ודווקא כשזה כביכול היה לי חסר, הרגשתי עוד יותר את הצורך הזה ואת הרצון הזה שלי. זה מה שדרבן אותי להפוך את העסק שלי ל-100% אונליין. הזומים התחילו להיות, לא רק אצלי הם היו סוג של פתרון לכל הדברים האלה, אלא גם אצל הלקוחות שלי. לקוחות שלא הסכימו לעשות פגישות אישיות בזום, פתאום התחילו להתחבר לזום יותר. ופתאום התחילו לרכוש קורסים דיגיטליים, שקודם הם לא היו רוכשות קורסים דיגיטליים, כי פתאום זה כזה פתח בפניהם עולם שלם, שהם פתאום גילו שהוא נחמד להם דווקא. ושהוא אפילו נוח להם, והם לא צריכות לצאת מהבית, כדי לעבור עכשיו תהליך התפתחות אישי עמוק ומדהים. אז אתם יודעות מה קרה מזה? מה שקרה זה שהגשמתי חלומות חדשים. יצרתי עסק שהוא 100% אונליין, ובזכות ה-100% אונליין הזה, זה נתן לי את החופש להיות איפה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, בכל מקום בארץ ובעולם. זה מה שאפשר לי כמה שנים, שנתיים אחר כך, לצאת בעצם לנוודות דיגיטלית ולהגשים עוד חלום שבו אני מטיילת בעולם, תוך כדי שאני עושה כסף בתכלס, וממשיכה לעשות את מה שאני הכי אוהבת בעולם, שזה ללמד נשים כמוכם לייצר את השפע הכי מדהים בחיים שלהם בזכות, בעזרת החוקיות המדהימה הזאת של היקום, שכן מראה לנו הרבה פעמים שדבר שהוא נראה כלפי חוץ כרע, כמשהו מדהים וטוב. אז עוד סיפור. יש לנו עוד 4 סיפורים. כדי שנגיע 10. ושוב, גם בשביל ההשראה ובשביל לתת לכם עוד ככה רעיונות לסיפורים משלכם. אז הסיפור הבא זה הסיפור של הרכב שלי. היה לי רכב חמוד ממש, רכב, תכל'ס זה היה הרכב הראשון שלי ever. זה רכב שקניתי אותו בעזרת הוריי היקרים, חדש מהניילונים, קיה פיקנטו, רכב קטן, חמוד, זול, סבבה. אבל זה כל מה שהייתי צריכה לאותה תקופה, זה רכב שהיה לי אותו מגיל 28-9 כזה. וזה היה החבר הכי טוב שלי, אפשר לקרוא לזה ככה. מאוד מאוד אהבתי את הרכב הזה, הוא שירת אותי נאמנה במשך הרבה מאוד שנים. ולא, גם לא היה לי שום צורך או עניין להחליף אותו במשך כל השנים שהוא היה לרשותי, כי הוא באמת עבד מדהים, 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 מדהים. לא היו לו אף פעם תקלות. הוא עבר כמה תאונות כאלה קטנות בדרך, חלקם גם היו קצת יותר גדולות, אבל כן, היה לו, היה שם איזשהו סיפור, זה סיפור אולי לפרק אחר בפודקאסט. אבל מה שבעצם קרה זה שכשאני ודן לקראת היציאה לנוודות הדיגיטלית, הבנו שאנחנו עכשיו עוזבים את הדירה שלנו, מוכרים כל מיני דברים, כחלק מהדברים שמכרנו זה את הרכבים שלנו, גם לדן היה רכב, גם לי היה רכב, והבנו שאני צריכה להגיד שלום לרכב שלי ולמכור אותו. כי אין טעם סתם להחזיק רכב שאנחנו לא יודעים מתי נחזור לארץ ולכמה זמן. אז התחלתי, בעצם פרסמתי את הרכב שלי גם ביד 2 וגם בפייסבוק, בכל מיני מקומות, והתחלתי לקבל עליו פניות, ואני הסתכלתי ככה לראות מה המחיר של המחירון, ראיתי מחיר של מחירון, אמרתי, אוקיי, נוריד קצת מתחת למחיר של המחירון, כי בדרך כלל רכבים לא נמכרים בדיוק אחד לאחד במחיר של המחירון, אבל הורדתי, אבל החלטתי לא להוריד את זה ביותר מדי, כי רציתי באמת, היה לי כזה איזשהו סכום בראש של כמה אני רוצה למכור אותו, ואנשים הגיעו והתעניינו ומאוד רצו את הרכב, אבל הם מאוד מאוד רצו שהם ככה ממש התמקחו איתי על המחיר, ולא מצאתי מישהו שהיה מוכן לשלם את המחיר שאני רציתי על הרכב, ומשהו בי אמר, אל תתפשרי, תני לזה, אל תתפשרי, תני לזה. והזמן עבר והתחלתי ללחץ, כי כבר היינו ממש קרובים לטיסה, היינו איזה, אני חושבת ששבועיים לפני טיסה, לפני היציאה לנוודות, ועדיין לא מכרנו את הרכב, ומה עושים, מה עושים, מה עושים, מה עושים. ומבחינתי זה היה נורא מכל, של מה עושים? חכו, עוד לא הגענו לנורא מכל. הנורא מכל הבא קרה, כשדן, אחרי שהוא מכר את הרכב שלו, לקח את הרכב שלי בשביל לעשות כל מיני סידורים אחרים. ותוך כדי שהוא נסע ברכב שלי, הוא היה גם בעצמו ככה נורא לחוץ מכל מיני סידורים שהוא היה צריך לעשות, ומרוב הלחץ הוא לא שם לב למשהו שהיה שם על הכביש, לאיזשהו מחסום שהיה שם על הכביש. בקיצור, הוא עשה תאונה. עכשיו, הוא עשה תאונה נשמעת כלפי חוץ כתאונה שיכלה להיות מאוד קטלנית. הוא היה על הילון, תאונה שיכלה להיות מאוד מאוד קשה. למזלנו הרב, או בוא נגיד היקום היה איתנו במקום הזה, התאונה בעצם הובילה לזה שהנזק היחיד שנגרם זה הנזק לרכב. דן יצא מזה ללא פגע. הייתה עוד נהגת שהייתה מעורבת בתאונה הזאת, גם היא יצאה ללא פגע. הכל היה בסדר חוץ מהרכב. זה היה מאוד מאוד מפחיד, וזה הכי כזה לא אופייני לדן לעשות תאונות. אז כל התרחיש הזה שקרה שם, הוא היה באמת תרחיש, זה נראה, היום אני מבינה שזה היה כזה קוסמי, אבל באותו רגע זה היה נראה נורא מכל, כאילו גם לא הצלחנו למכור את הרכב, גם הרכב הזה הלך, ואוי ואבוי עכשיו עם כל הסיפור הזה. אבל מה? בזכות הביטוח שהיה לי על הרכב הזה, קיבלנו רכב חלופי. עכשיו, אם היינו מוכרים את הרכב שבועיים לפני הטיסה, היינו צריכים איכשהו להסתדר שבועיים בלי רכב, או לעזר במשפחה וכאלה, אבל זה לא איזה משהו שרצינו. וקיבלנו רכב חלופי, עד לזמן שנקבל בעצם כסף מהביטוח על הרכב. עכשיו, ששמנו את הרכב במוסך, כעבור, אני חושבת שאולי אפילו באותו יום, יומיים אחרי, השמאי שבא ככה והעריך את הנזק, קיבלנו הודעה שהרכב הוא טוטלוס, ושיעלה לביטוח פחות כסף, פשוט לשלם לנו, על הרכב. מה? מחיר מחירון. שזה מה ש... זה אפילו יותר טוב ממה שרציתי, כן? וזה היה מטורף. אז גם בסופו של דבר, מכל הדבר הזה, מהתאונה ומזה שלא הצלחנו למכור וכביכול הנורא מכל, קרה הדבר, התרחיש הכי טוב שיכולנו לבקש. חוץ מהרכב החמוד והיקר שלי שהלך לעולמו, ובאמת הספדתי אותו ובכיתי עליו לא מעט, כי באמת הוא נכנס לי ללב, כן, אפשר להיקשר כל כך לגוש מתכת, אבל הרגשתי גם באיזשהו מקום שהרכב היקר הזה, הוא פשוט לא רצה לקבל אף בעלים אחרים חוץ ממני. אז הרכב הלך לעולמו, אבל קיבלנו את הסכום המלא של הכסף על המחיר מחירון, שבהחלט מאוד מאוד עזר לנו באותה תקופה, שבאמת היו לנו כל כך הרבה הוצאות, וזה כזה מאוד מאוד הקל על ההוצאות לפני באמת היציאה לנוודות. וגם קיבלנו רכב חלופי ששימש אותנו עד הנסיעה לשדה תעופה. זאת אומרת, הוא ממש שימש אותנו לאורך כל השבועיים האלה, שהיינו צריכים רכב לפני שעזבנו לנוודות. מטורף, נכון? עוד סיפור, אז אמרתי לכם, זהו, עכשיו אנחנו ממשיכים ככה לסיפורים קצת אחרים. אז סיפורים מהזמן האחרון, בנוודות הדיגיטלית שלנו, יש לנו מלא סיפורים כאלה, כי בתכלס, אחד מהדברים המעניינים שקורים שמטיילים בעולם, ושלא נשארים במקום אחד, כל פעם עוברים ממקום למקום, שיש הרבה מאוד הזדמנויות לחוויות בסגנון. אז זה כל מיני בלטמים, כל דברים, מיני דברים שלרגע אחד נראים כאלה שהם לרעתנו ובסוף הם הופכים להיות הדבר הטוב ביותר. אז יש לי כמה סיפורים כאלה. אז סיפור אחד זה שכשנחתנו לנוודות, נחתנו במקסיקו סיטי, והיה המקום הראשון שבו ישנו בנוודות שלנו היה מלון. אחרי זה הבנו שאנחנו יותר לא רוצים לישון במלונות ורק ב-Airbnb, רק בדירות, כי זה נותן לנו גם תחושה של בית ויותר מרחב ויותר כזה חופש בחוויה שלנו. אבל היעד הראשון שלנו, לקחנו בעצם מלון, וזה היה לנו חדר אחד במלון, ואנחנו די בנינו גם על הווי-פיי שם, והיה שם ווי-פיי ממש ממש גרוע, לא משהו שאני יכולה להחזיק בו זומים, והיו לי כמה מפגשים קבוצתיים בזומים עם כל מיני נשים שעשו אצלי כל מיני תוכניות, וגם כמובן פגישות אישיות בזום עם נשים שעשו אצלי תהליכי ליווי, והייתי די מלאה בהרבה מאוד פגישות, הרבה מאוד דברים שאני צריכה זום שיכול להחזיק עם ווי-פיי מספיק חזק, שיכול להחזיק פגישות שעות שלמות בזום. ולא היה וי-פיי כזה, והתחלנו להילחץ, אני ודן, כאילו שנינו ככה, מן הסתם לדן גם מאוד מאוד חשוב, שהעסק יסתפקד ברמה הגבוהה ביותר, ולא ידענו מה לעשות, התחלנו באמת לבדוק על כל מיני אזורים בסביבה של co-working, כאילו כל מיני working spaces כאלה, מרחבים של עבודה, יש את זה בכל מקום בעולם, כמו שיש בישראל, סגנון כזה WeWork, אז יש הרבה מאוד מקומות כאלה גם בעולם, של מרחבי עבודה ש... מתחייבים כמובן לווי-פיי מאוד 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 טוב ומאוד מאוד חזק, ושאפשר לעבוד משם. וכשהתחלנו לבדוק מרחבי עבודה, אז א', גילינו שהרבה מהמרחבי עבודה בכלל לא פתוחים בימי ראשון, כי יום ראשון בכל מדינה פחות או יותר שהיא לא ישראל, היא נחשבת ליום חופש, זה כמו יום שבת. אז גם מקומות שלא פתוחים בימי ראשון, והיו לי הדרכות חיות חשובות בימי ראשון שלא יכולתי להזיז, זאת אומרת מבחינתי התחייבתי ללקוחות שלי ואין מצב שאני מזיזה אותם. ובחלק מהמקומות הבנו, גם קראנו ככה ביקורות, שיש שם המון המון רעשים, ושמאוד מאוד קשה לקיים שם פגישות בזום שמצריכות הקשבה ושקט וכאלה. וגם זה לא התאים לי כמובן, במיוחד לאור העובדה שהיו לי גם הדרכות, ממש הדרכות. אין מצב שאני עושה עכשיו הדרכה בזום, אני לא יודעת, עשרות נשים, ויש לי רעשים ברקע. זה לא מקובל. אין מצב. ולא ידענו מה לעשות, ובסוף איכשהו מצאתי איזושהי ספרייה עירונית, שהווי-פיי שם היה נראה סביר, לא מדהים, אבל סביר. ספרייה היא כמובן מקום שקט. מצד שני, גם לא יכולתי לדבר שם בחופשיות, כאילו, ידעתי שאם אני עכשיו יושבת שם, ואני עושה שם פגישות, מקיימת פגישות, אני פשוט רק צריכה לדבר בשקט. שזה גם לא כזה אופטימלי, אבל זה היה הכי טוב שמצאנו. אז מבחינתי, הנורא מכל קרה. זה שלא היה לנו וי-פיי כמו שצריך, ולא מצאנו שום מקום נורמלי שממנו אני יכולה לקיים מפגשי זום. בבוקר יום ראשון, ממש לפני הפגישות הראשונות שלי בזום, בדרך לספרייה, החלטנו לעצור בסניף של סטארבקס. סטארבקס זה סניף של בית קפה כזה. אני אומרת למי שלא מכירה, למרות שבטוח אין כאלה שלא מכירות, אבל בכל זאת אני אומרת, יש את זה כזה בכל העולם, במלא מקומות, ובאמת יש גם במקסיקו סיטי. עצרנו בסניף של סטארבקס כדי לקנות לעצמנו קפה, קפה to go, בשביל שנוכל לשבת בספרייה ההיא ולעבוד משם. וכשעצרנו בסניף של הסטארבקס, משהו בי אמר לי לעלות לקומה השנייה. ראיתי שיש מדרגות לקומה שנייה בתוך הסניף הזה של הסטארבקס, פשוט לעלות למעלה, לראות מה קורה שם, לראות איך זה נראה. עליתי לקומה השנייה, וגיליתי מרחב מדהים. עם ספות ושולחנות וכיסאות, שהוא היה מבודד מכל הקומה הראשונה למטה, ששם היו את כל הרעשים ומוזיקה ואנשים וכאלה. אז גם היה שם כזה את הבידוד ואת השקט, ובדקתי את הווי-פיי, ואני ודן כזה בדקנו את המהירות, וראינו שהווי-פיי מעולה. עכשיו, בדרך כלל סטארבקס כן, הם מאוד כזה מתאימים את עצמם לאנשים שעובדים בלפטופים וכאלה, אבל לאו דווקא מתאימים את עצמם לאנשים שצריכים שקט, אבל ספציפית בסניף ההוא. הייתה את המרפסת בקומה השנייה, שהיה שם שקט. אמרתי לדן, וואי דן, אנחנו לא הולכים לשום ספרייה, אנחנו נשארים כאן. גם נוח, גם נעים, גם ממש קרוב למלון שלנו, אז גם לא צריך להתרחק יותר מדי, וגם הווי-פיי מצוין. ובסוף, במשך השבועיים שהיינו במקסיקו סיטי, עבדתי רק מהסניף הזה של הסטארבקס. מי שאי פעם תגיע למקסיקו סיטי וככה צריכה המלצות, אז כמובן שאני אמליץ לכם. עבדנו מהסניף הזה של הסטארבקס, גם נהננו כמובן מקופה ממש טעים, וגם מווי-פיי מצוין, ואגב, הרבה יותר משתלם מלשלם ל-working spaces, ששם צריך מן הסתם לשלם או תעריף יומי, או תעריף שעתי, או תעריף שבועי, שהם הרבה פחות משתלמים ממי שעכשיו באמת נמצא שם הרבה מאוד זמן, ומשלם ככה פר חודש. אז הקפה שקיבלנו בסטארבקס, שרכשנו שם, וקפה בסטארבקס נחשב כזה למחירים יותר גבוהים מקפה בבתי קפה אחרים, עדיין יצא לנו הרבה 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 יותר משתלם, הרבה יותר טעים, הרבה יותר כיפי, הרבה יותר נעים, וזה באמת היה התרחיש הכי טוב שיכולתי לבקש, וכן, זה ממש לא היה צפוי, ואיזה כיף שאנחנו מקבלים ומקבלות כאלה מתנות מהיקום. יש לי עוד שני סיפורים מוכנות לזה. אוי, נפל לי פה העת. אני כזה ממש מתלהבת. עשיתי פה את הרשימה של הסיפורים כדי שאני לא אשכח אף אחד מהם. הסיפור נוסף, היינו בקובה. במהלך באמת הנוודות, החלטנו לצאת לחופשה של 10 ימים בקובה, שאנחנו מתנתקים מהכל, ובאמת תכלס זו הייתה החופשה היחידה שלנו במשך כל השנה האחרונה, ואולי גם בכלל, נראה לי מאז שפתחנו את פיל גוד עולם השפע, חופשה באמת של ניתוק מלא, וזה היה דבר מדהים. וקובה, מי שלא הייתה בקובה, אני אספר לכם ככה כמה מילים על קובה. קובה זאת מדינה קומוניסטית, ובגלל שיש להם כל מיני, יש להם יחסים מורכבים עם ארצות הברית, אז הם גם לא מאפשרים ליבוא של כל מיני דברים שמתקיימים בכל מיני מדינות אחרות, וזו גם הסיבה לכך שכשמגיעים לקובה, אחד מה, גם קסם של קובה, אבל זה לא בהכרח תמיד לטובתנו, זה שמרגישים כאילו חזרנו אחורה בזמן. לתקופות אחרות, יש שם רכבים משנות ה-50, אנשים נוהגים ברכבים כאלה, יש המון 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 דברים שאנחנו יכולות ממש לראות שם, יכולים לראות שם, שזה כאילו קפה בזמן משנות ה-50-60 עד היום, שזה קסום וזה מדהים. אבל מכיוון שהמצב הכלכלי בקובה, בגלל כל המצב הפוליטי שם, הוא מאוד בעייתי, וחסרים להם שם הרבה מאוד דברים, ואחד מהדברים שהיו חסרים בקטע מפחיד קצת אפילו, כשאנחנו הגענו בדיוק בתקופה הזאת, זה דלק. זה גם איכשהו קשור למלחמה של רוסיה באוקראינה, כל הסיפור הזה, מן הסתם דלק מאוד הושפע בכל העולם בגלל הסיפור הזה, אבל בקובה זה ממש הושפע ברמה של לא היה דלק במדינה. כאילו, אין נפט במדינה, אין דלק במדינה, והדלק הוא מאוד 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 מוגבל. שזה משהו שלא ראיתי ולא חוויתי בשום מקום אחר, ולא יודעת, כאילו, כשאין לנו את זה בתודעה, אנחנו בכלל לא חושבות שזה משהו שהוא כל כך נורא, אם עכשיו יגבילו את זה, אבל זה נורא. זה נורא. ומכיוון שכך, לא היו כמעט אופציות לקווי אוטובוס, אנחנו לא שכרנו רכב בקובה, גם אפשר לגמרי להסדר גם בלי לזכור רכב, אנחנו פשוט אמרנו, טוב, אנחנו ניסע בתחבורה ציבורית, אבל גם כמעט ולא הייתה תחבורה ציבורית בגלל העניין של הדלק, במקום שיהיו למשל סתם דוגמה, אוטובוס מיד אחד ליד אחר, במקום שיהיו 4-5 במשך היום, יש רק אחד ביום, ואם זה לא מסתדר לנו עם השעות, עם הזמנים, אז אנחנו מפספסים אותו, וגם האחד ביום לא בטוח שהוא יוצא, כי כבר, כי יש לפעמים בידולים בגלל שאין דלק, זה ברמה כזאת. עכשיו זה נורא מלחיץ, במיוחד שאנחנו נמצאים ככה בחופשה שהיא מוגבלת מבחינת זמן, זה לא עכשיו נוודות דיגיטלית של אוקיי, אנחנו נהיה כמה זמן שנרצה, ואם נרצה לעזוב למקום אחר, אז נעזוב למקום אחר, היינו ממש מוגבלים, היה לנו כרטיס טיסה הלוך, כרטיס טיסה חזור, גם מבחינת החופשה שלקחנו מהעבודה, מהעסק, היה לנו תאריך שהתחייבנו בפני הלקוחות שלנו, שאנחנו חוזרים לפעילות מלאה בו, ובקובה גם שם, גם הנושא של האינטרנט והווי-פיי שם הוא מאוד 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 בעייתי, ברוב המקומות אין אינטרנט, ואם יש אינטרנט אז הוא מוגבל בזמן, הוא מוגבל מבחינת העוצמה שלו, בקיצור, זה לא סתם לקחנו חופשה מהעבודה אונליין, כן, בקובה. ואיכשהו הצלחנו ככה להסתדר לאורך כל הזמן הזה שהיינו בקובה, ובאיזשהו מקום רצינו לנסוע בעצם איזושהי עיר שהיינו בה למלון בעיר אחרת, שסגרנו כמובן מראש, ידענו שאנחנו, זה אמור להיות ככה היעד האחרון שלנו לפני הטיסה חזרה לארץ, לא לארץ, חזרה אז זה היה מקסיקו, ולא היו אוטובוסים, והזמנו נהג, סוג של מונית בעצם. ככה זה בקובה, מזמנים נהג שבא ואוסף אותנו, ועל הדרך אוסף עוד אנשים, הם קוראים לזה כזה קולקטיבו, אבל זה, כאילו, יודעים עם איזה רכב מתחילים, לא יודעים עם איזה רכב מסיימים, ועם כמה אנשים הולכים להיות ברכב, זה ככה. בכל מקרה, הזמנו נהג, יום לפני שהזמנו את הנהג, מה זה יום? בלילה שלפני, הנהג היה אמור להגיע בבוקר, הודיעו לנו שאין נהג. לא שאין נהג, שהנהג הודיע שהוא לא יכול לקחת אותנו כי אין דלק, והוא לא יכול למלא דלק, כי אין דלק במשאבות דלק, כי אין זה ברמה כזאת. ואנחנו ממש התחלנו להילחץ, התחלנו לעשות טלפונים, ביקשנו מהבעלים של המקום שישנו בו, שגם יעזרו לנו, והם באמת עשו ככה עוד כמה טלפונים, מצאו לנו נהג אחר שכן טען שיש לו דלק, והוא בא לאסוף אותנו יום לאחרת בבוקר, אוסף אותנו על הדרך, אוסף עוד מישהו, כמו שאמרתי לכם, אין לדעת כמה אנשים הצטרפו אלינו לנסיעה. הייתה אמורה להיות נסיעה די ארוכה של כמה שעות, ובדרך הוא אומר לנו, טוב, אני צריך לעצור בתחנת דלק, כי נגמר לי הדלק ברכב. ואנחנו מתחילים להילחץ, כי לעצור בתחנת דלק זה לא כמו בישראל, לעצור בתחנת דלק, מה הבעיה? ממלאים דלק וזהו, אנחנו כבר מראש יודעים שלא בטוח שיש דלק בתחנת דלק. הוא עצר בתחנת דלק אחת, לא היה שם דלק. תחנת דלק אחרת, לא היה שם דלק. והוא בעצם נסע ממקום למקום על כמעט בלי דלק, וחיפש תחנת דלק שיש בדלק. בסוף עצרנו בתחנת דלק אחרת, אחרי איזה 3 או 4 תחנות דלק שהוא עצר בדרך. לא היה שם דלק, והוא אמר לנו, טוב, תקשיבו, אין דלק, אני לא יכול לקחת אתכם, אני אעשה כמה טלפונים, אני אראה מה אפשר לעשות. עכשיו, נתקענו שם באמצע שום מקום, זו הייתה תחנת דלק ממש באמצע שום מקום, לא היה שם, לא יודעת אם היה שם איזה יישוב, ואם היה יישוב, זה היה יישוב של איזה 3 בתים כפרים כאלה, ואין לנו מושג מה הולך לקרות איתנו, לאן אנחנו הולכים להתקדם, מה אנחנו הולכים לעשות, שילמנו כבר מראש על הנסיעה הזאת, אז גם, קובה לא מאוד יקרה, אבל עדיין, שילמנו לא מעט כסף, זה כמו לשלם למונית של 4 שעות, זה לא מעט, ואנחנו לא יודעים אם נגיע למלון, לא נגיע למלון, מה הולך לקרות, אנחנו באמצע שום מקום, והזמן עובר, ואנחנו רואים אותו ככה, עושה כמה טלפונים, ולא עושה שום דבר, ומחכה, וזה היה מלחיץ. אני חושבת שגם הוא בעצמו נלחץ. זה עוד יותר היה מלחיץ, כי כאילו לא קיבלנו ביטחון בשום צורה שהיא. ושוב, כלפי חוץ זה היה נראה כמו הדבר הנורא מכל, ואוי ואבוי, ואנחנו הולכים להתקע פה וזהו. אחרי שעה נראה לי שהמתנו שם, בלי לדעת מה הולך לקרות וכמה זמן אנחנו הולכים לחכות שם, הוא מצא נהג שלקח אותנו, הוא בא לאסוף אותנו, כמובן שלא היינו צריכים להוסיף עוד כסף על הנסיעה הזאת. הוא הגיע עם רכב חדש, שוב, יחסית לקובה, כן? רכב חדש עם מזגן, קובה, רוב הרכבים אין בהם מזגן. אנחנו מדברים על מדינה טרופית, חום אימים, ורכב סופר נוח, סופר נעים, עם מזגן, היה לו דלק, לקח אותנו עד המלון. קיצור, הייתה לנו אחלה חוויית נסיעה, היה מהמם, היה נפלא, הגענו בדיוק בזמן, הכל היה מתוקתק, הכל היה טוב, וכן, זה היה הרבה יותר טוב ממה שהתחלנו, שנורא נורא פחדנו, שזהו, עכשיו אנחנו ניתקע, ובסוף יצא לנו גם נסיעה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר נוחה, והגענו, הגענו ליעד, זה היה מדהים. סיפור אחרון, יאללה, סיפור אחרון, סיפור מלפני כמה חודשים. אני חושבת שקצת שיתפתי את זה, אבל לא בטוחה ששיתפתי את זה כאן בפודקאסט. אז לפני כמה חודשים הייתי בעיר שנקראת סן קריסטובל במקסיקו. זו עיר שכשמגיעים אליה שמעתי ככה כל מיני סיפורים מהאנשים שממש ממש המליצו לא רק לא לשתות מהמים של הברז, אלא גם לא לצחצח שיניים עם המים של הברז, וממש להימנע בכל מגע בפנים עם המים של הברז, כי המים שם ספציפית, יותר ממקומות אחרים במדינה, מאוד 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 מזוהמים. לא לקחתי את זה כל כך ברצינות, כי אמרתי, בסדר, אז אני לא אשתה מהמים, ברור שאני אשתה עכשיו מים מינרליים וכאלה, אבל כאילו, לא צריך להגזים, אפשר לצחצח שיניים, זה מה שאמרתי לעצמי, כן? אפשר לצחצח שיניים עם המים האלה, זה לא שאני בולעת את המים. בקיצור, מה שקרה זה שכעבור כמה ימים שאנחנו בסן קריסטובל, חטפתי טפיל, טפיל בעיכול, כן? ככה זה. וחטפתי קלקול קיבה של החיים שלי, זה היה קלקול קיבה הכי כואב, שהכי כואב, הכי קשה והכי קשוח שעברתי בחיי ברמת ההקאות אני לא אכנס פה ליותר מדי תיאורים, כי אני יודעת שתמיד יש אנשים שככה זה מגעיל אותם, אז אני לא אכנס לכל מיני תיאורים, אבל זה היה סבל נוראי של זה התחיל בכמה ימים של באמת שהקיתי כל דבר שהכנסתי לעצמי, והכל כאילו פשוט יצא ישר החוצה, התרוקנתי והייתי חלשה וכאב לי כל חלק בגוף ברמה שאני לא יכולה לתאר. ואחרי הדבר הזה היה לי עוד מה שנקרא פוסט החוויה הזאת, אחרי שחשבתי שככה יצאתי מזה. בקיצור, נגיד את זה ככה, הייתי משהו כמו שבועיים, במשך שבועיים, במצב פיזי מאוד 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 קשה, וגם לא הייתה שום תרופה שממש ממש ממש הקלה עליי, זאת אומרת לקחתי את מה שיכולתי לקחת, אבל זה לא היה ברמה של ממש הקלה, כאבי תופת, כאבים באמת שאני לא רוצה לתאר לכם, רגעים שבאמת רציתי למות, כאילו ממש כזה, ודיברתי עם אלוהים לאורך כל התקופה הזאת, וזה לכאורה באמת כלפי חוץ נשמע ונראה כמו הדבר הנורא מכל, וזה היה נורא מכל, זה היה נורא מכל. אבל מה שקרה אחרי, זה משהו שלא קרה לי בחיים שלי. אחרי שזה עבר, וזה עבר, כן? שבועיים לקח לזה לעבור, אבל זה בסוף עבר, אחרי שבועיים, שחזרתי לעצמי, חזר לי התיאבון, חזרתי להרגיש בריאה וחיה והכל. רמת החיות, רמת העונג והנאה שהייתה לי, מהחיים, מאוכל, מהחוויות, רק לנשום אוויר, מהתחושה שלי בתוך הגוף שלי, זו הייתה רמה שלא חוויתי בחיים שלי. כאילו הכל היה מענג, הכל. לנשום אוויר גרם לי לעונג. לאכול אוכל, זה היה עונג גילאי של בא לי לפקוט מרוב שאני מאושרת שאני אוכלת את האוכל הזה. מגע, פיזי. האינטימיות שלי עם דן, בזוגיות שלנו. דברים פשוט היו עונג מתמשך, ואמרתי, וואו, אני רק רוצה לחיות את החיים שלי בכזו רמה של עונג. זה היה מדהים, זה היה נפלא, וזה החזיק מעמד כמה שבועות. היום אני מדי פעם, האמת שזה נתן לי מתנה עד היום, זה, היום אני כבר לא באותה רמת עונג, כי הפער בין מה שחוויתי ברמה הפיזית בזמן שהייתי חולה, ומה שחוויתי אחרי זה היה כל כך גדול, תמיד שהפער מאוד גדול, שאנחנו כבר מקבלות משהו כל כך טוב, אז זה כאילו מגביר את הרמות של הטוב הזה, ובאיזשהו שעה אנחנו מתרגלים לכל דבר, אז כאילו התרגלתי לזה, אבל הזיכרון של רמות העונג האלה, זה משהו שאני יכולה להתחבר אליו בכל פעם מחדש, וגם אם אני לא חווה את רמות העונג שחוויתי בשבועיים שאחרי, אני מצליחה להתחבר הרבה יותר לעונג, לתשוקה, להנאה, ממה שהיה לי קודם, בזכות החוויה הזאת. אז זה נשמע כזה לא קשור, נכון? וזה הדבר הכי מטורף בעולם. אז כן, אז אני ממש, ממש, ממש מלאה תודה על החוויה הקשה שהייתה לי במחלה, בזכות כל מה שקיבלתי אחרי זה. אז זה הסיפור שלי. זה הסיפורים שלי. אלה הדברים שאני נזכרתי בהם. אני יודעת שיש לי עוד הרבה, הרבה, הרבה יותר, אבל ההיזכרות בכל הפעמים האלה, שמשהו היה נראה לנו נורא והיום וגרוע מאוד, ובסוף הדבר עצמו הפך להיות הטוב ביותר שיכל לקרות לנו, שלא יכולנו לדמיין אחרת. וואו, זה כל כך מחזק, זה כל כך מעצים, זה כל כך מזכיר לנו תודעת שפע מהי. תודעת שפע זה לא להסתכל על משהו נוראי ולהתעלם ממנו. תודעת שפע זה להסתכל על הדבר הזה ולהחליט שלא משנה כמה זה נראה נוראי כרגע, זה הולך להוביל אותנו למשהו טוב יותר, ואנחנו פתוחות לקבל ולהכיר את הטוב יותר. ובכל פעם שאני מסתכלת על דברים מאתגרים או קשים או כואבים שקורים לי בחיים שלי, מנקודת מבט של מה הדבר הטוב יותר שזה מוביל אותי אליו, אני רואה במהרה את הטוב יותר. אולי לא באותו רגע, אולי אני צריכה לעבור כמה ימים או כמה שבועות, אבל אני רואה את זה מהר מאוד, ואז אני מבינה שמלכתחילה זה הדבר הטוב ביותר שקרה לי. אני לא אומרת שאנחנו צריכות לסבול, או שאנחנו צריכות לקבל אתגרים בחיים שלנו, אבל לפעמים האתגרים האלה זה רק בגלל שהתפיסה שלנו, אותם כאתגרים, גורמת לנו לחוות אותם כקשים. אבל אם מלכתחילה נתפוס את הדברים שקורים לנו בחיים זה בטוח משהו טוב עבורי, אז יהיה לנו הרבה יותר קל לצלוח את האתגר הזה. יהיה לנו הרבה יותר קל לראות את זה כקרש קפיצה, ולא כאל, אוי, דבר נוראי שקרה עכשיו, ואיך אני יכולה עכשיו להשתבלל ולהתכנס בתוך עצמי ולברוח מהעולם הזה. כי זה לא המטרה. זה כן עוזר לנו לסמוך יותר, לסמוך יותר על היקום, על החיים, שהם מביאים לנו דברים שנועדו לטובתנו בסופו של דבר. אני חושבת שרק מהסיפורים שסיפרתי לכם עכשיו, וככה מההיזכרויות שלי, אני ממש יכולה לראות איך בכל מיני נקודות בחיי, ממש קיבלתי ביתה מהיקום, ביתה שבאותו רגע לא הרגישה נעימה, אבל תכלס זה אפילו לא ביתה. זה כמו איזה דחיפה קלה של, זה רק נראה מפחיד, זה רק נראה קשה, זה רק נראה כואב, אבל צמחי עליי, צמחי עליי שזה... זה לטובתך, זה לטובת ההגשמה של הדברים שאת באמת, באמת רוצה להגשים בחיים האלה. איזה מדהים זה, אה? אז אני מאוד, מאוד מקווה שהפרק הזה נתן לכם השראה. ואני מזמינה אתכם, מי שרוצה להיכנס לזוגיות, מי שנמצאת בזוגיות ורוצה להפוך אותה למשהו אפילו טוב יותר, להמשיך לעקוב אחריי בימים הקרובים, באינסטגרם, בפייסבוק, ולהתעדכן לגבי התוכניות שאני פותחת ממש 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 בקרוב, חודש אהבה, פברואר, אני מתה על פברואר, זה חודש אהבה מבחינתי, ואני הולכת, אני ממש ככה מעלה הילוך לגבי כל התכנים הכי מדהימים שיש לי להביא לכם סביב כל הנושא הזה של זימון אהבה בחיים שלנו. אוהבת אתכן המון, תודה רבה שהייתם איתי, וזה היה הפרק המאה שלנו בפודקאסט עולם השפע. חגיגה מטורפת. אז תודה לכם שאתם איתי בפרק המאה, בין אם האזנתם לכל 100 הפרקים הקודמים ובין אם עדיין לא, תודה לכם שאתם איתי. אני כל כך מעריכה אתכן, ואני רוצה לתת לכם גם איזושהי מתנה. כל מי שתשתף את הפרק הזה בפודקאסט, בפוסט או סטורי אצלה, בפייסבוק או באינסטגרם, בכל מדיה חברתית, ותתייג אותי, חשוב מאוד שאני אראה את התיוג, ותכתוב, ממש תכתוב, המלצה אמיתית מכל הלב ללמה שווה וכדאי להאזין לפודקאסט, הולכת לקבל ממני מתנה ממש שווה. אני לא מגלה לכם עכשיו, אבל מי שתקבל תדע. וזהו, אוהבת אתכן המון, תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תודה רבה שהקדשתן את הזמן להזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feelgood_שפע, או באתר שלי, feelgoodשפע.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת!